שלום. השיעור לרפואת אושר רפאל בן קרן ליאת. גם שהכל נהיה בדור. שמעון בן חביבה גם. טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר לנבוכי הדור מת רבינו אור האורות הרב קוק. בזכרונו לברכה, ואנחנו כמובן, איזו שאלה בעמוד 70. אז דיברנו בין היתר, טוב, הנושא הכללי של הפרק הוא טעמי המצוות, דיברנו על מצוות שמחנכות לצמחונות. אגב, שציין שהדיבורים המרובים שיש לרב קוק בנושא הצמחונות, גם בספר לנבוכי הדור, גם בתלי לאורות, וגם ב... איך זה נקרא? מה? לא, לא, חזון הצמחונות והשלום זה לקט מכל המקומות שאני מדבר עליהם. וגם בספר המאמרים בהפלס, שכחתי איך זה נקרא, לא משנה, כל הדברים האלה שייכים לתקופה הראשונה של הגותו של הרב. אחר כך הוא לא חזר לדברים האלה. כלומר, אלה הם רעיונות של תקופתו הראשונה, אחר כך הרב הנזיר אסף מכל מיני מקומות, עשה מזה החוברת שאתה מדבר עליה, חזון הצמחונות והשלום. למה אני אומר את זה? בגלל שלא ראינו את הרב קוק נלחם בעד הצמחונות. זה לא הנושא שלו. למרות שבוודאי יש פה כיווני מחשבה כאלה. יש לו גם הסתייגויות, נכון? וגם בנו הרב צבי יהודה קוק כתב מאמר נגד הצמחונות בספר אור לנתיבתי. יש שם מאמר האחדות האחדות השלמה, ושם זה דווקא בכיוון הפוך. אם כי בכל זאת יש גם שם מקום לצמחונות. ודאי, אומר הרב כאן, אני קורא כאן בעמוד 70, ודאי לא כל ההרגשות המוסריות הנעלות יבואו בבת אחת, כי אם מעלות מעלות. ואם יעלה האדם למידה זו תחילה, להכיר שהחי שאינו סמוך על שולחנו עוול הוא ליטול את חייו לצרכיו, עוד לא יגיע גם לזאת ההרגשה לפרנס את החי הסמוך עליו, גם לזקנותו שכבר לא יוכל לעבוד מפני החובה המוסרית. על כן לא יוכל להיות הרושם שווה אצל זביחת חייו העוף הניצודים ברובם, כי זביחת הבהמה נתונה לאבוסה שנותן לה בעליה. כלומר, התורה מתירה לשחוט, לזבוח, גם בהמה, גם חייו העוף, אבל היא עשתה הבחנה. בחייו העוף התורה מצווה לחסות את הדם, והיא לא דורשת את זה לגבי שחיטת הבהמה. לפי מה שלמדנו, הכיסוי של הדם מחנך את האדם להעלים ראיות. זאת אומרת, זה כאילו שאתה פושע, אתה שפך את הדם, אז תחסה את זה, שלא יתפוסו אותך. זאת אומרת שאתה מתבייש. הבושה כלפי בעלי חיים, חייו העוף, שהם ברובם ניצודים, היא במקומה, אבל איננה במקומה ביחס לבהמה. כי הבהמה ניזונה מן האדם. אחריותו עליה. כלומר, הוא צריך לדאוג שהפרה יהיה לה מה לאכול, אם לא, אז היא לא תאכל. ולכן התורה עשתה את ההבחנה הזאת, כי להגיע לזה שלא צריך להרוג חייו העוף, זה יבוא מוקדם יותר מאשר הרעיון שלו להרוג בהמות. לכן התורה גם מחנכת את האדם להגיע להכרות האלה בהדרגה. עכשיו, מה? נו. אדרבה, זה בסדר. כלומר, אם הרי חיות מחמד, טוקי וכדומה, אז הם באים לענג את האדם. בסדר? אז אומרים, בסדר, זה תענוג, זה נחמד, יש כלוב עם, עם אחד שעושה קוקו קוקו, והשני זה... כלומר, אתה לא בא אתה לא אוכל טוקים, נאמר ככה. כן. עכשיו, אנחנו עוברים לעוד כמה דברים. איסור חלב. הוא גם כן להזכיר על כל פנים, כי אין ראוי להרוג את הבעל חיים אפילו המתפרנס משל בעליו בשביל מותרות. אין חלב, הרי לא חייבים לאכול. אתה רוצה לחיות מבשר, זה בסדר. תאכל בשר, חלב, תשאיר את זה. על כן, החלק היותר מותעם יאסר, כיוון שוודאי אפשר לעניין חיזוק הכוחות בבלעדיו. אבל זה מעניין, חלב של חיה מותר. נכון? אם אני שוחט צבי, מותר לי לאכול את החלב שלו. דווקא אם אני שוחט פרה, אסור לאכול את החלב שלה. מה הסיבה להבדל הזה? אומר הרב, אמנם בבעלי חיים הניצודים חייו העוף, שיש בהם הערה יותר חודרת על הימנע מהריגתם במצד כיסוי אדם, כיסוי הבושת האנושית, אין צריך להערת איסור החלב, על כן חלבה מותר. כלומר, מספיק דאגה התורה להרגשה מוסרית ביחס לחייו העוף, על ידי שהיא צוותה לחסות את דמם. אז לא צריך להוסיף עוד משהו. מה שאין כן בפרה שאין לי מצוות כיסוי אדם, אז צריך לאזן את זה על ידי איסור אכילת החלב. המעלות המוסריות שיתעלו בבוא העת המאושרה שתמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, וכל בנינו יהיו לימודי השם, והמוסר האנושי הטבעי ייקבע בלב בכל פרטיו, והתורה תהיה עמוד ההורה שמטעמי מצוותיה יאירו את דרך החיים, כדברי חז"ל, בסוף פרק אלו עוברין, אור יקרות וקיפאון, אלו טעמי תורה שיקרים בעולם הזה, כפויים יהיו, כלומר גלויים יהיו, לעתיד לבוא. ובמדרגה, אחר מדרגה, תתפתח האנושות לאור, באור השם. הנה, שימוש הדברים שהם קניינים לבעלי חיים, אפילו כשאין האדם נוטל חיים על ידי זה, כחלב הבאמה וצמרה, יש להרשים רושם מוסרי שעל כל פנים יש בזה צורך להדרכה. כלומר, מותר לי להשתמש בצמר של בעל חיים. אני רוצה סוודר, אני רוצה בגד מצמר, אני גוזז את הצמר של הבעל חיים. אני רוצה יוגורט, אני חולב את הפרה, זה מותר. עכשיו, אני לא ממית אף אחד, אבל לקחת משהו שהוא לא שלך. החלב הזה הוא לא נועד לך במקור, הוא נועד לעגל. הצמר נועד לחמם את הכבש. אז יש פה איזושהי פגיעה, ברור שגם שם אתה צריך מעורבות של הדרכה מוסרית. מהי המעורבות? הוא אומר, ראוי אמנם להכיר שאין רעה מוסרית אם יוקח הצמר מהכבש. בשעה שגם לבעל הצמר הכבש יקל מסעו על ידי זה, כן, הוא מבסוט הכבש אחרי שגוזזים אותו, מרגיש טוב. אבל רעה מוסרית היא כשנוטל צמרו רק להנאתו. גם אם יש בו צורך להחי עצמו, אז הוא גזל משפט רק בתגרת יד התקיף על החלב, על החלש. כלומר, אתה יותר חזק מהכבש. אז אין לו ברירה, אלא לתרום לך את הצמר שלו. זה לא יפה. וכן הדין עם החלב. על כן ראוי להרשים שאין ראוי על כן שינטל החלב באותו ערך שהבשר יוקח ממנו. דהיינו על ידי היזקו וצערו. על כן, טוב, אני אסביר את זה בשפה יותר פשוטה. חלב זה גזל מותר. התורה התירה לגזול. בשר זה רצח מותר. התורה התירה לרצוח. אני רוצח את הפרה וגוזל את הפרה. אבל, בכל זאת, יש הבדל בין רצח לגזל. אתה לא יכול לאכול את החלב עם הבשר. צריך לשמור את התחושה המוסרית הבסיסית שמבדילה בין גזל לרצח. נכון? מה? זה ענף, אבל זה לא אותו הדבר. כן, אתה לא שם באותם, אתה לא מעניש באותה חומרה גזלן ורוצח. ברור? לכן, התורה אמרה, אל תערבב את הבשר עם החלב. על כן, חיבור ויחס החלב, הבשר עם החלב, יכפיל רושם ההפסד המוסרי, עד שיוכר אפילו בעת לא נשלם החינוך האנושי, כדי שיעיר החלב למועד המאושר, כלומר, זה מחנך אותי. שלא לבד אכילת הבשר תהיה ראויה למניעה מפאת המדרגה המוסרית הישרה שתגדל. כי אם גם לחלב יהיה ערך מוסרי של מניעה, כשתהיה נטילתו דומה לערך שווה עם הבשר על ידי צער והפסד החי. מה עם הצמר? מה? מה? יותר גרוע ממה? לא. יש איזה צער גדול למות. זה הפסד גדול. הוא הפסד החיים. עכשיו, מה עם הצמר והפשטן? כן, התורה צוותה לא ללבוש צמר ופשטים ביחדיו. יש לזה הרבה סיבות. כאן הרב גם הולך לפי הכיוון המוסרי הזה. צמר זה לקוח מבעל חיים. בעצם אני גזלתי מהכבש כי אני חזק ממנו. פשטן לא גוזל אף אחד, זה צמח. אז אתה גם שם צריך לעשות את ההבחנה בין צמח לבין חי. וכמוכן הצמר, אומנם הפשטן יוכל האדם להרחיב צרכיו ממנו כאוות נפשו, ולא ינקפהו לבבו מעולם שיש בזה אבון אשר חטא. מה שאין כן הצמר הניטל מהחי שהוא צריך סייג, שלא ישתמש בו כל כך בשפע, עד שיהיה נוטל מן החי במקום וזמן המצערו או אפילו המנבלו. על כן, כלומר, עצם זה שאוסרים עליי ללבוש צמר ופשטים יחדיו, זה מחנך אותי לקחת את הצמר רק באופן שלא מצער את בעל החיים. על כן, אין להשקיף על יחס הצמר עם הפשטן באופן שווה. על כן, כדי להפעיל הזרעים המוסריים שיצאו לאור בעיתם, נוסדו איסור בשר בחלב ושעטנז צמר ופשטים יחדיו. זה לא סותר כמובן את כל שאר הטעמים שנתנו למצוות האלה. אבל כאן הרב מפתח את הממד המוסרי העתידי. או כמו שהוא אומר במאמר תללי אורות, הטעמים שנתן הרמב״ם, שהם כולם בנויים על התרבות הקדומה של עובדי אלילים, הם כולם פונים אל העבר. אנחנו רוצים למצוא משמעות למצוות גם כלפי העתיד. וכלל החוקים הם מצוות שאי אפשר למצוא להם תעודה בהווה, כי אם הן זריעה והכנה להעתיד. כי רק בבוא המועד המאושר, אז יורגש כמה גדולה היא התועלת שקנו בני האומה הנפלא, הכנה להדרכה מעולה כזאת. כלומר, אנחנו נהיה מרוצים, גם הצמחונים שבנו, יהיו מרוצים רטרואקטיבית מכל המצוות של דיני שחיטה, שהביאו את העולם להכרה שצריך להיות צמחוני. ושופטנו ויועצנו בדורשם את התורה, וימצאו עמנו, וימצאו עמנו מוכשר להוציא לפועל אלו הניצנים, אז תצא האורה לכל העם. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון למה שהוא כותב באיגרת לרב משה דוקטור זיידל. רב משה דוקטור זיידל היה תלמיד חכם, למד בישיבת טלז, הוא והרב בנימין מנשה לוין, מי שבסוף כתב את אוצר גאונים. שני הבחורים האלה, היו להם שאלות באמונה. היו אנשים מאוד חכמים, שאלו שאלות באמונה. באותם הימים, הכתובת היחידה שהייתה רלוונטית, זה היה הרב קוק. אז יש לנו מכתבים מהם אל הרב קוק בשאלות האלה. לפעמים לוקח לרב שנה לענות, הוא אומר, סליחה, לקח לי שנה לענות כי הייתי עמוס, אבל בסוף הוא עונה. ואז יש לנו שמה חומרים מיוחדים במינם. אחת השאלות ששאל הרב משה דוקטור זיידל, ככה הרב קרא לו, רב מוישה דוקטור זיידל. לא להרבב רב עם דוקטור. אז זה היה הכוונה. אז מה שהוא כותב לזיידל זה רב משה שאל אותו, מה יקרה כשהמוסר האנושי יתפתח עד כדי כך שהוא יעבור את המוסר של התורה. מוסר התורה הוא עליון, גבוה מאוד, אבל יש גם התפתחות מוסרית של האנושות, ואולי יבוא יום שהדרישות המוסריות תהיינה גבוהות יותר ממה שהתורה מחנכת אליו. על זה עונה הרב קוק, אל תדאג, קודם כל זה עוד רחוק, אבל הוא אומר, אם יתברר, אולי יש פה איגרות ראייה א', אני חושב שיש, אני הייתי אומר אפילו בוודאות שיש. בוודאי יש. לא, א', א', איגרות ראייה א', מה שאתה מוכנית זה ד', לא יכול להיות. רגע, הנה, יש לך פה, מול האצבע שלך. שמאלה, שמאלה, יעקב. סוף העולם, שמאלה. אומר הרב, רגע. זה יגיע, זה יגיע. מה? כן, כן, משהו כזה. רגע. הבריאות. רגע. נגיע, נגיע, נגיע. מי לך? רגע, רגע. אני נותן לעצמי עוד דקה. טוב. בסדר, לא מצאתי. אז אני אגיד לכם בעל פה מה הוא אומר. הוא אומר שאם יבוא זמן שבו יחליטו שיש איזשהו דין בתורה, שהדברים דורשים מאיתנו לשנות בגלל שהמוסר התפתח, באיגרת כף? מה פתאום באיגרת כף? למה? בוא נבדוק. אם אתה אומר, איגרת כף? לא, לא. איזה קשר, שום קשר לאיגרת כף.
איזה דברים יכולים להשתנות בגלל מצב מוסרי?
כן, כלומר, אתה אומר, דברים מסוימים נאמרו רק בתנאים מסוימים, ואכן צריך להיות אחרת. אומר הרב, סנהדרין שיושבת בלשכת... איגרת פתת, בוא נבדוק. פתת. ניסיון אחרון. לא, אני מחפש שם דווקא בגרד פטט. לא. לא, זה לא בגרד פטט. רגע. הנה, זה באיגרת, לא פתת, אלא באיגרת צדיק. כזאת ככה. ואם טיפול שאלה, כן, זה בעמוד קוף ג', ואם טיפול שאלה על איזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר, יהיה נראה שצריך להיות מובן באופן אחר, אז אם באמת, על פי בדין הגדול, יוחלט, שזה המשפט לא נאמר כי אם באותם התנאים שכבר אינם, ודאי יימצא על זה מקור בתורה.
כדי לשנות.
כלומר, הסנהדרין, יש לה סמכות לקחת פסוק, לדרוש אותו אחרת מאיך שדרשו, לחדש הלכה חדשה. אז אותו הדבר אומר הרב, כשיבוא הזמן שעמנו יהיה מוכשר להיות צמחוני, אז הסנהדרין, יש לסמוך עליהם שימצאו פסוקים שיחליטו את זה. יגידו, השחיטה לא נאמרה אלא בתנאים מסוימים שאינם, ויביאו ראייה מהפסוקים עצמם. בסדר?
הפסוקים כבר קיימים, למה אפשר להגיד
את זה גם עכשיו? כי בינתיים עוד לא צריך. עוד לא צריך לעשות את הדרשה הזאת. כשיהיה צורך לדרוש, פתאום תחול רוח הקודש על חכמי ישראל, והם יראו לך איפה זה כתוב. אגב, זה מעניין שבקבצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן, שם הרב מביא כמה דרשות שהוא מנדב לסנהדרין העתידה לקום. אומר להם איך לדרוש.
לדרוש מה?
לדרוש את הפסוקים, למשל כדי לבטל את הקורבנות. איך אפשר לבטל קורבנות? כן? אז איך יעשו, איך ידרשו את זה? כן, מה אתה אומר?
תוך הנחה שזה יקרה, את יודעת? תוך הנחה שזה יקרה.
מה השאלה?
אם לא תהיה סנהדרין
בזמן הזה. אם לא תהיה סנהדרין, אז יעשה קומבינות. למשל, יש כל מיני קומבינות שכבר אנחנו משתמשים בהן, כשהלכה אחת אנחנו מרגישים שהיא לא כל כך מתאימה לתנאי המוסר של היום, אנחנו עושים כל מיני קונצים ומצליחים להסתדר עם זה. בסדר? טוב. למשל, ניתן לך דוגמה, דוגמה מאוד חשובה. האם מותר להציל גוי ביום חול? אני שאלתי, האם מצילים גוי ביום חול? ההלכה היא שאסור. אסור, אני מדבר על ההלכה המקורית. ההלכה המקורית אומרת, אסור להציל גוי, מה זאת אומרת?
הם קוראים לבית על שבת?
לא. זה בדיוק מה שהיום מנסים למכור. שזה רק בגלל השבת, שהשבת חשובה יותר, ולכן אסור להציל בשבת. אבל זה לא נכון. ההלכה המקורית היא שאסור להציל ביום חול. בימינו ההלכה היא שמצילים גוי בשבת, ביום הכיפורים שחל בשבת. איך הצליחו לעבור את המעבר הזה? כן? היום לא יהיה, אין דבר כזה שאתה לא תציל את הגוי. יש את השאלה, איך עשו מהפך מזה שאסור אפילו ביום חול, לזה שחייבים אפילו בשבת? בסדר? לא, זה לא הסיבה. לא הסיבה, אבל מצאו כל מיני פטנטים, עבדו קשה, והגיעו למסקנה הזאת. אז בלי סנהדרין. בסדר? מה? לא מורידין ולא מעלין. לא מעלין. זה גם בגמרא. כן. עכשיו, למה אני אומר את זה? יש מישהו שפרסם עכשיו לאחרונה איזה סרטון שהולך הרבה ברשת, להראות שהיהדות היא לא מוסרית, גזענית וכו'. למה? כי היא אומרת לא להציל יהודי, לא להציל גוי. כן? אבל פשוט הוא לא יודע את ההלכה. טוב, הלאה.
מה?
לא משנה מה הסיבה. בסדר? אני לא, בכוונה לא נכנס לפרטים למה. כן, יש לי הרבה מה לדבר על זה, אבל זה לא הנושא. כן. אבל רק רציתי להדגים את זה, שהלכות יכולות להשתנות גם לסנהדרין על ידי קונצים. אנחנו מומחים לזה. טוב, הלאה. למשל, דוגמה יותר פשוטה, היתר המכירה בשמיטה. כן? אסור לעבוד את האדמה בשמיטה. היום כל מדינת ישראל עובדת בשמיטה. למה? יותר מחירה. בסדר, אז מצאנו דרכים. אסור להלוות בריבית?
אסור.
אתה מוסיף כמה מילים בשטר, על פי יותר עסקה, גמרת. בסדר?
טוב.
יפה, הבנת בדיוק מה שהתכוונתי. יפה מאוד. טוב. אז איפה היינו? כן, פחות טובה גם. מה? לי שחלקן זמני, חלקן זמניות, חלקן נצחיות. כן, מה אתה אומר? מה? יש לנו מנגנונים. יש לנו מנגנוני התאמה. בסנהדרין זה יותר חלק, יותר טוב. כן? מה? הרי זה בדיוק העניין, מה זה, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, שיש מעורבות של ההשגחה האלוהית בתוך סברותיהם של חכמי ישראל. אפילו על טעויות, מה? נכון. נכון, אז יש לנו שאלה, מה עושים כשיש מחלוקת בהלכה? יש לנו דיני ספקות, דיני הכרעה בין פוסקים וכדומה. בסדר. ויש גם מחלוקת בדיני הספקות. בסדר. יש אומרים ספק כזה, ספק כזה. טוב, אז איפה היינו? וכלל החוגים, אתן לך דוגמה גם מעניינת בגבי ספק. דעת הראש. אם יש לי בתוך הצלחת 3 חתיכות בשר, ששתיים מהן כשרות, אחת טרפה. מה אני עושה? אני לא יודע איזו הטרפה ואיזו הקשרה. אומר הראש, אתה אוכל את החתיכה הראשונה, מתוך הנחה שמן הסתם, זה הולך לפי הרוב, מן הסתם הטרפה היא אחת משתי אלה שאתה לא אוכל. אחר כך אתה אוכל את השנייה, ואתה אומר, הטרפה היא או זו שנשארה, או זו שאכלתי. אחר כך אתה אוכל את השלישית, ואתה אומר, יש להניח, כיוון שזה הולכים לפי הרוב, שהטרפה הייתה אחת משתי החתיכות שאכלתי. ואז נשאלת השאלה, אבל היו רק שתי חתיכות כשרות, אתה אכלת את כולן, את שלושתן. אומר הראש, האיסור נעשה יותר. הנה, מצאנו פטנט. נגיד, הלכה זה חוש הומור. יש חלק גדול, לא, כדי לדעת איך פוסקים הלכה, צריך גם את היכולת הזאת. בסדר, טוב. אגב, לא כולם מסכימים עם הראש. הראש אומר שמותר, הוא אומר שאותו אדם, שאר הפוסקים אמרו שני אנשים. בסדר, מה אתה אומר? מה לא משנה? טוב. אז אומר כאן הרב, אני קורא כאן בעמוד 71, והעם, כן, באמצע הפסקה, דיבור המתחיל וכלל החוקים, והעם המתעלה לזאת הנהגה הנפלאה, בהרגש פנימי טבעי של רחמנות, בישנות, גמילות חסדים, שיצאו אל הפועל במלוא מובנן, מוכח הוא שיהיה לאור גויים, וכל העמים, בשומעם את החוקים האלה, יאמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. בסדר? כלומר, זה יגיע לסנדרין, והסנדרין תראה איך אנחנו דורשים את הפסוקים, ואז כולם יגידו, וואו, W-O-W. סימן קריאה. הקורבנות. עכשיו הרב עובר מאכילת בשר בחולין, אכילת בשר קודשים. כן, מצווה לאכול קורבנות. לפחות קורבן פסח, יש מצווה. כן, מה עושים עם זה? הקורבנות, זה צריך בשביל זה לשחוט בעל חיים, לא? אמנם ודאי, כל זמן שמצב המוסר האנושי מוצא להכרח, או ליישר לפניו, או ליישר לפניו, להשתמש לצרכיו החומריים בהריגת בעלי חיים, ראוי שהתשמיש היותר תכליתי, דהיינו הוראת ההכרה הפנימית בחובת ההודעה לאל הטוב, תהיה על ידי קורבנות של בעלי חיים. כלומר, אם אתה, כשאתה עושה חגיגה, אתה עושה על האש. קל וחומר, כשאתה בא להודות לשם, שתעשה על האש למען השם, זה הגיוני. ועוד יימשך אולי גם כן, בעבור התקופה, יכול להיות שכבר כשכל העולם יפסיק לאכול בשר, עדיין המזבח יאכל בשר. למה? והמוסריות תתנסה עד להבחיל בשר כל חי, אמנם. הערה למציאות מידת הדין ושימוש האכזריות בעולם, ראוי שימצאו ודאי איזה תקופה, כדי לשמור את מצב הרוח האנושי שלא יישפל על ידי עלילות רעות של הכושלים המוסריים שבחברת האדם. כלומר, לא כולם יגיעו בבת אחת לאותה המדרגה של הכרת המאיסה באכילת הבשר. לכן יהיה צורך עדיין לעשות קורבנות, גם כשכל האנושות תהיה צמחונית. החוטא בין 100 שנה יקולל, כלומר, יהיה בכל זאת עדיין מציאות של חטא. על כן, תהיה הערת הקורבנות שפועלת על כל פנים על המתעסק, איזו הערה שיש צורך עדיין במידת הדין בעולם, אמנם כשיתרומם המצב עד האופן היותר נשגב, שלא יהיה צורך כלל בשום שמירה, אז ודאי סנהדרי גדולה, היושבת במקום אשר יבחר השם, יעמיקו בתורה. אם ייתכן לסבוח אז לשם כל חי, כאשר אין האדם יכול לרצות בזה בשום אופן מצד הכרתו המוסרית, ונאמר, לרצונכם תסבחו. כלומר, מה שכתוב שהקורבנות עתידים להתחדש, זה אמת. מה שכתוב שהקורבנות עתידים להתבטל, גם זה אמת. יתחדשו בזמן הקרוב, יתבטלו בזמן הרחוק. כשיגיע המצב שהאנושות תעלה למדרגה כזאת, אז גם סנהדרין יגידו, עכשיו מצאנו בתורה, למה צריך לבטל את הקורבנות. כן. עד ל... כן, שיבחלו בזה, שימאסו בזה. כן. כן, לא יצטרכו. כי הרי אומר, למה צריך להמשיך להקריב קורבנות גם כשכולם צמחונים? כי יש עדיין אנשים רעים. כן, כן, כן. כן. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו לא נגד זה. הרב כאן מפתח את הכיוון שמעודד את הצמחונות. עכשיו, זה שאתה צריך לאכול קורבנות כדי להעלות את הבהמה, זה כל הזמן שצריך להעלות את הבהמה. יכול להיות שיש זמן שכבר אתה לא צריך.
כן.
למשל, וכיוון, למשל, אדם הראשון לא אכל בשר, נכון? למה? אומרים המקובלים, כי אז עוד לא היה צריך להעלות ניצוצות משם. הם היו בסדר, בעלי חיים. וכיוון שאי אפשר שיהיה בזה רצון אנושי שלם, ודאי יהיה כוח ביד בית דין הגדול להחליף את הקורבנות של הבהמות למנחות מן הצמחים. אבל זה נאמר, נאמרה התעודה האחרונה, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, דווקא מנחה ולא זבח. המנחה היא עשויה מסולת. כן, סולת זה מהצומח. ועל זה נאמר בדברי חז"ל, כל הקורבנות בטלים ותודה אינה בטלה. מה זה קורבן תודה? ממה עושים קורבן תודה? מה?
מהכבש.
אז כבש או לחם? תחליטו.
כבש או מה?
לחם. כבש או לחם? ממה עשוי קורבן תודה? כבש אחד, הרבה לחמים, נכון? 40 ומשהו לחמים. כן, אז לכן, וערבה מתחת יהודה, אז מה שכתוב, ותודה אינה בטלה, מוסב על הלחם שהוא עיקר גדול בה. מובן הדבר, שאי אפשר להגביל פרטי התקופות שיהיו מסורות רק לבית דין הגדול, במקום אשר יבחר השם, כל אחד יתחיל לעשות, הוא אומר, אני חושב שכבר הגענו למצב, זה אי אפשר, צריך שיהיה איזשהו גוף סמכותי, וכל אשר יגזרו בפירוש התורה והגבלתה, בין על פי טעמה דקרה, בין על פי שימצאו סמך מן התורה, כיוון שחוברה לזה דעת בדין הגדול, הרי זו תורה שלמה, והחולק על זה, הוא זקן ממרא שלא ימצא חוטא מגונה כזה, בזמן השלמות. עכשיו, בקבצים, כתב סקוט שור, הוא גם כותב איך הסנדרין עתידים לדרוש. הוא אומר, את קורבני לחמי לישי. למה הוציא את הקורבן בלשון לחם? שכל זמן שבשר הוא לחמו של הדיוט, אז הבשר עולה על שולחן גבוה. אבל ברגע שבטל בשר משולחן ההדיוט, בטל משולחן גבוה ונעשה לחם. זה לא, דרשה אפשרית. נראה את הסנדרין עושים את זה. טוב, מה? כן, שם הוא גם מסביר שאיך עתידים הבכורות לחזור, הרי זה שהבכורות נפסלו מן העבודה זה בגלל החטא, וחטא זה דבר שהוא לא יכול להיות נצחי. לכן כשיתוקן החטא, נחזיר את הבכורות. מה עם הכהנים? לא נבטל את מעלתם, כי מעלין בקודש ואין מורידין. השאלה להלכה זה לא עובד, אבל בסדר, כי צריך לשחוט. כן, כן. גם זה יקרה, אני אמצא פתרון. אנחנו ניזוד מן האוויר. והנה, אגב, פעם הרב קוק הלך ברחוב עם יהודי חשוב, ותוך כדי כך, תוך כדי הליכתם, אותו רב תלש עלה. הרב קוק הזדעזע כולו. איך אפשר לעצור את זרימת החיים הכללית? עכשיו, האם הרב קוק לא אכל מלפפון? מן הסתם שאכל מלפפונים, ולמרות שזה גם לתלוש ממעגל החיים. כן, אבל זה כדי לעשות סלט. זה סתם, פתאום, איזה אכזריות. והנה, לחיבור הצמר עם הפשטן שנאסר כדי להרשים, ההערה המוסרית, עכשיו, זה מעניין. הגמרא אומרת, עתידות מצוות להיבטל, נכון? מאיפה לומדים את זה? מההלכה שמותר לקבור מת בתכריכים של שעטנז. כן, הגמרא שואלת, מותר לעשות תכריכים בשעת נס? ואת הגמרא, איזה מין שאלה הזאת? הרי במתים חופשי. וכיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות, איזה מין שאלה הזאת בכלל. ואת הגמרא, כן, אבל מה יקרה אם כמה דקות אחרי שקברת אותו, יש תחיית המתים? אתה מחטיא אותו, הוא קם עם בגד של שעת נס. ואת הגמרא הזאת אומרת, עתידות מצוות להיבטל. כלומר שיבוא זמן שיהיה מותר ללבוש שעת נס. בסדר, זה מה שכתוב בגמרא. על זה נשפחו נחלי דיו רבים אצל חכמי ישראל. יש בתשובת הרשב"א על זה וכדומה. מה? מה זה, איך אתה לומד את זה? נו. כלומר, הרבה דברים רעים שנעשו, הם הקדמה של הזמן העתידי. כלומר, דברים שהם טובים בסיטואציה מסוימת, הם רעים בסיטואציה אחרת. למשל, לשחוט תינוקות למולך. זה לא כל כך אסתטי, נכון? לשחוט תינוקות למולך, זה לא בסדר. אבל הרב אומר, במקום אחר, שהייתה שם אינטואיציה. מה אינטואיציה? שהאלוהות ראוי לתת לה את היקר מכל. שזה הילד. בסדר? אז ברור, זה נעשה בצורה מאוד פראית, ולא ראויה, לא מוסרית, מגונה וכו'. אבל יש שם ניצוץ. בסדר? והנה, לחיבור הצמר עם הפשטן, שנאסר כדי להרשים ההערה המוסרית על ערך הוקרת הבעלי חיים כפי ערכם האמיתי, בתור יצורי השם שאין לגעת בקניינם, אין לזה מקום בבגדי כהונה שנועדו בשביל הקורבנות מהבעלי חיים. הרי בבגדי כהונה יש צמר ופשטים ביחדיו, שכל עיקרם לא יימשכו, רק כל זמן שלא הגיעה המוסריות לידי מידת ההכרה השלמה של חובת הצדק המלא עם בעלי חיים. וכמו כן אינה צריכה להיות מוזהרת בציצית, הרי בציצית מותר לערב תכלת, שזה צמר, עם חוטי פשטן. המביאה להזכיר כלל המצוות כולן, ובהזכיר להאדם את כלל התורה ותוצאותיה, יכיר בהשתלמותו על ידי זה את הערך, את ערך החובה של עמדת זכות הבעלי חיים, בערך שימושו בקניינים של המטיבים. כן, טוב, יש כל מיני שאלות, איך להבין את זה שמותר שעת נס בבגדי, אפילו מצוות שעת נס בבגדי כהונה. פה זה הפירוש של הרב, יש עוד פירושים. להבליט יותר, עכשיו עוד הלכות, הנה הרב הולך הכל באותו כיוון. להבליט יותר את ההשקפה של רגשי החמלה ראויים לבוא מהאדם על כל חי, יועיל איסור הטרפה והנבלה. אסור לאכול בהמה שנטרפה, אסור לאכול בהמה שנתנבלה. הטרפה האומללה. יותר היא ראויה לחמלה הרגשית. כמו שיחמול האדם על הכואב והחולה יותר מעל הבריא. לכן, אתה לא יכול לאכול מהטרפה, מסכנה הטרפה. מה? לא, אבל אם אתה אוכל את הטרפה, אתה לא חומל עליה. זה לא מחנך אותך לרחם. אז לכן, אתה לא אוכל מהטרפה. כן, אז אל תנאו צבל. כן. אמנם, השיתוף הנמצא ברגשי החמלה יוציא את פעולתם בבואיתם, מצורף עם שמירת הבריאות החומרית והנפשית שיש בזה, ייחוד שלא ישתף עם התורף מבעלי החיים הדורסים. הרי מה זה בהמה טרפה? שאיזה חיה טרפה אותה. נכון? זה הטרפה המקורית, טרפה שבשדה. כן, בא איזה זאב, ונעץ את ציפורניו ואת שיניו בכבש. הצלחת להבריח את הזאב ולהציל את הכבש. הכבש עכשיו מסכן, כך סבל, מה אתה תאכל את זה? כן, שזה משתף אותך עם הזאב. מה, זאב הוא כזה רע, הוא אכל את כיפה אדומה, אתה גם רוצה לקחת את הזאב? לא, מה? נכון, אתה צודק. מה שהרב כאן מדבר זה על העיקרון. כלומר, עצם העובדה שהטריפה אסורה, זה מחנך אותנו למשהו. גם אם בשעה שאני קונה את הבשר, אני קונה משהו מנוילן ומחוטה. מצאנו דבר דומה, למשל, אסור לאכול בישולי גויים. כן? אז מה עושים כדי בכל זאת לאכול? אז היהודי מוסיף קיסם. נו, אז עבדת עליי. לא, הכוונה היא עצם זה שאתה חושב על זה שצריך להוסיף קיסם, זה כבר מרחיק אותך מן הגוי. כן, כי הרי אתה, מה הסכנה? למה אתה לא יכול לאכול מבישול לגויים? כדי שלא תתחתן עם הבת שלו, נכון? אז עכשיו אתה שמת קיסם, זה לא יקרה שתתחתן עם הבת שלו. כן, אבל חשבת על זה. עצם המחשבה יצרה את האפקט. אז אותו דבר לגבי הבשר שאתה קונה בסופר. ולהעירו, מה? לא, זה הולך ומתפתח, מה הבעיה? שאפשר מה? לא, היא תתעלה. עכשיו, האם העלייה היא לינארית? יכול להיות שלא. יש נסיגות מוסריות בעולם. ראינו כמה פעמים. בכל מיני תחומים. אז יש נסיגות, אבל הכיוון הכללי הוא עולה. זה כמו סינוס עולה. או אם תרצה ספירלה. ולהעירו, שראוי לו להתרחק ממידותיהם ולפעול גם כן עליהם לטובה, על כן לא יאכל את הטריפה בשדה הנבלה שמתה מאליה. אמנם, תקה שורש בעיתה מדין קל וחומר. אם זו שמאליה מתה, הזהירה התורה עליה, שלא להשתמש באסונה ואיבוד חייה אפילו אחרי שאין לה הפסד מזה, רק לאות שיתוף הצער שמביא על הכניסה בגבול רגשותיה, ועל ידי זה יבוא אדם גם כן להרחיב גבול המשרים, לתחס עצה להטיב את גורל הבעלי חיים בחומריות ומוסריות. כלומר, האדם ידאג לטובתם של בעלי חיים. נעשו גשר אקולוגי וכל מיני דברים כאלה. ובוודאי שבהיגמר היום, למשל, יש חוקים שאוסרים לעשות מסחר בשנהב, שלא יארגו פילים. פעם להרוג פיל זה לא היה בעיה. ובוודאי שבהיגמר ההכרה, לא יוכל האדם המתמלא דעת מציור איסור הנבלה, להניף חרבו על החי, היושב עמו ונהנה מזיו החיים. וביות יוצא לפועל כל המובן העמוק מאיסורים, הלא אז תתמלא התעודה נאמרה על זה כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. וכמה משלים הוא ציור של תעודת מצוות כיסוי אדם להעיר את רגש הבושה האנושית בבויתה עם ההלכה של ההכנה הצריכה לאפר של מטה. אתה לא יכול לשחוט חיה, אלא אם כן הכנת מראש אפר לכיסוי אדם. זה הלכה. מה? בשבת אסור לשחוט בכלל. כן? אתה שאלת, התכוונת לשאול על יום טוב. כן, ביום טוב ברור שאסור לשחוט, אלא אם כן יש לך אפר. אבל גם יום חול. השוחט חיה או עוף, צריך קודם להכין את האפר, ואז מותר לו לשחוט. כן? מה?
להכין גם את בעל החיים.
להכין את בעל החיים, איך? להגיד לו איזה כיף לך, אתה הולך להישחט, משהו, משהו. אתה תהיה חלק מהצ'ון של שבת. להכין את הבעל חי, כן, כן, ודאי, ודאי. כן, שלפני, אתה רוצה לשחוט יונים, הרי פעם לא היו אוכלים עופות, לא היו אוכלים תרנגולת, היו אוכלים יונים. בכל הגמרא, מסכת ביצה, אתה רואה שאוכלים יונים, כן? לאכול תרנגולת זה היה קצת מוזר. אז באמת, היו צריכים להגיד, אני לוקח את זה ואת זה, כן? עכשיו, למה שלא תשחט ביום שישי, בערב יום טוב? זה פחות טרי, ודאי. טוב.
ברבורים
ושלב. מה?
ברבורים ושלב.
שלב, מה זה שלב? אז גם זה לסלב. כן, לא שלב. סלב, בסין. כן, בסדר. כן. מה? לא, צריך שלך, במקום שבו תשחט, צריך שלך עפר תיחוח שסופג את הדם, אתה צריך להכין אותו מראש. תלוי כמה אתה רוצה, לא, תלוי כמה בעלי חיים אתה שוחט. כן? טוב. כמה יונים כבר אתה צריך לסעודה? כן, מה? הנה משהו מסביר לך. ההכנה של קודם הכיסוי, שהיא ברובה גם כן קודם השחיטה, תאיר שראוי להתעורר ולחשוב, בעוד שלא נעשה המעשה ואדם לא נשפח, כי יש בזה בושה מוסרית. כלומר, תחשוב על זה מראש. אתה הולך לעשות מעשה מזעזע, אז תתכונן לזה, תכיר בזה. והתכלית היוצאת מזה תהיה המניעה הכללית בבוא את ההגון. כן. מה? מה? למה בבהמה לא מכסים זעם? זאת אומרת שההסבר שנתן הרב קוק שקראנו אותו בתחילת השיעור לא מספק אותך. הוא שואל למה בבהמה לא מכסים? אז אני אומר שאם הוא שואל שאלה כזאת, זה סימן שההסבר שנתן הרב קוק שקראנו אותו בתחילת השיעור לא מספק אותו. לא היית... אבל השיעור מוקלט, אל תדאג. טוב. עכשיו, מה? סייר המשתלח? אולי כשלא יהיו חטאים, אז לא יהיה סייר המשתלח. יש הרי כתוב שיש מחלוקת תנאים, האם יום הכיפורים עתיד להתבטל. אומר המהר"ל, למה שלא יתבטל? כי תמיד יהיו חטאים. אומר המהר"ל, אז למה שכן יתבטל? כי יש צדיקים שלא חוטאים. תזכורת, השאלה מתי אתה צריך תזכורת? תזכורת אתה צריך כשאתה עלול ליפול בחזרה. אבל כבר אם קנית סופית את המדרגה, אתה כבר לא צריך תזכורת. זה הסיבה גם שיש דעה בגמרא שלא יזכירו את יציאת מצרים. יציאת מצרים נדרשת כדי להגיע לימות המשיח. הגעת לימות המשיח, מה אתה נזכר ביציאת מצרים? בסדר? אז פורים לא יתבטל, זה ידוע. יום הכיפורים מחלוקת, מחלוקת תנאים. בין חכמים לרבי אליעזר. בסדר? הדגים, עכשיו אנחנו עוברים לדגים. לסושי. הדגים, מנועי הקסקסים, מחוסרי ההגנה הטבעית. כן, קסקסת זה בעצם הגנה. ראוי להרשימם יותר ברגש החמלה למנוע אכילתם. אמנם בעלי הקסקסים בעת המועד המלא דעת, יאיר האדם את לבבו, אם הטבע שמו בחוכמת יוצרו להם הגנה לקיומם, איך ראוי שבחיר היצירה יהיה משתדל בעיבודם? בהערה הזאת יקלל גם כן הסנפיר, שמועיל גם כן להצלתם מרודפיהם. כלומר, אל תאכל דגים, מה הם עשו לך הדגים המסכנים? תראה, הקדוש ברוך הוא נתן להם הגנה, ואתה שוחט אותם, אתה אוכל, יפה. כן? זה כשיתבטל הדין מן העולם, יהיה סרדין. כן. בסדר, אבל נגיד הסנפיר גם עוזר לו לברוח. כן? בלי סנפיר הוא לא יכול לברוח. בסדר. הדעת נותנת שאז בהשתלם האדם למרום שלמותו, מה? כן, זהו, הוא מסכן, אין לו קסקסת. כן. מה? לא כוחות, נכון. מה? אז הרב הסביר לפני שלושה שיעורים, מה זה הורדו? האם זה רדיעה של עריצות, או של אדרבה, של הטבה והנהגה? נכון. זה, למה אני חוזר בכל אותה להסבר ההוא? כי זה לא היה במהלך השיעור הזה. אז אני סולח. תודה. הדעת נותנת שאז בהשתלם האדם למרום שלמותו, שאביון יחדל מקרב הארץ, נקשה ורעב וחולה לא יימצא, חסר דעה לא יהיה במציאות, כי כולם יהיו לימודי השם חכמי לב, לימוד חוכמה ומלאכת מחשבת וכל כישרון יהיה קל מאוד. כשיתפתחו הכישרונות האנושיים בכל רוחבם, השלום יהיה שורר בעולם, אין תחרות ומריבה, וכל עמל וכל כישרון מעשה לא יהיה לכל האנושות, כי אם להטבת המצב הכללי והמוסרי והחומרי, אז יתור לו האדם חלקה, לעשות צדקה ולשפוך רוח חסדו עליה, ולא יימצא ביות כל בני אדם יהיו מאושרים, חיי עונג והצלחה חומרית ומוסרית ושכלית, אז יפנה לו האדם עם אוצר חוכמתו וניסיונו אל אחיו הנמוכים, אל הבעלי חיים. כלומר, כשהכל יהיה אידיליה, אז יהיה הזמן לטפל לא באביונים, כי לא יהיו אביונים. לא בטיפשים, כי לא יהיו טיפשים. לא בחסרי הדעת, כי לא יהיה חסרי הדעת. אז מה נעשה? למי נתיב? בעלי חיים. וימצא עצות לפי מדרגתם, לשכללם, ללמדם, להשכילם. ואין ספק כי יגדיל האדם ויאדיר תורת השכלת הבעלי חיים והתפתחותם, עד יעלה אותם אל מדרגה נישאה מאוד, אשר אין לצייר בחושנו מראש. כלומר, הבעלי חיים יפסיקו להיות רעים. וגר זאב עם כבש, כיבשו אותו. ומחלקי ההשלמה תהיה התרבות של בעלי החיים הדורסים, שאריה כבקר יאכל תבן, ופרה ודוב תרענה, ושעשה יונק על חור פתן, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ זה את השם, ותהיה ארץ כולה המלאה דעה את השם, הר הקודש באמת. טוב, הסיפור הזה של הר הקודש, הרי יש שאלה, הרמב״ם אומר שמה שכתוב שגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ונער קטון נוהג בם וכו', זה יהיה, זה משל. זה משל. משל שמה זה האריה והזאב, זה האומות, והכבש זה עם ישראל, והם לא יזיקו לעם ישראל. בסדר? ככה אומר הרמב״ם במשנה תורה. הרעבד מקשה על הרמב״ם, אומר, ומה יעשה אם וישבתי חיה רעה מן הארץ? מה זה? איזה מין שאלה הזאת? אם אריה כבקר יאכל תבן זה משל, אז גם וישבתי חיה רעה מן הארץ זה יכול להיות משל. איזה מין קושיה מקשה הרעבד? הבנת את הבא שלי?
מה השאלה?
הרמב״ם אומר שמה שכתוב בגר זאב עם כבש זה לא כיפשוטו. בסדר. הרעבד אומר, אם זה ככה, אם זה לא כיפשוטו, אז מה עם הפסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ? זה בדיוק השאלה ששאלתי. הבנת עכשיו שזאת השאלה ששאלתי?
כן.
התשובה היא שזו שאלה טובה. למה? כי כשאתה כותב פרק שלם בנביאים בסגנון שירי, אז אתה יכול להגיד זה משל. אבל הפסוק וישבתי חיה רעה מן הארץ, כל כולו נתון בפרק שבו אין שום משלים. עץ השדה ייתן פריו, הורדפתם בתויביכם, ואריח בריח ניחוחכם. כלומר, שמה זה הכל דברים שכיבשו אותם. שמה אי אפשר להגיד שפסוק, חצי פסוק בתוך, בתוך הספר, זה לא כיבשו אותו. עכשיו, הרמב״ם במורה נבוכים ראה כבר את ההשגה של הרעבד, והוא עונה עליה. הוא אומר, מה זה וישבתי חיה רעה מן הארץ? שבמקומות שבהם לא היה יישוב בני אדם ושם היו חיות רעות, יש שם יישוב של בני אדם ולא יהיו חיות רעות. לא שהחיות הרעות ישנו את טבען. עד כאן ברור? אבל, שלב שלישי בהבנת הרמב״ם. באיגרתו לחכמי מונפלייה. הרמב״ם התכתב עם חכמי מונפלייה על הרבה נושאים, ואחת השאלות הייתה לגבי ויגר זאב עם כבש. ושם הרמב״ם נוקט עמדה אחרת ממאשר במשנה תורה. הוא אומר, כבר אמר אריסטו, שבתנאים מסוימים בעלי חיים מזיקים נהיים פחות מזיקים. אז אם אריסטו פסק שבעלי חיים יכולים לשנות את הטבע שלהם, למה שהרמב״ם, מה נענה הבטרה? אז לכן הרמב״ם אומר, יכול להיות שבאמת יהיה איזשהו עילוי של מצבם של בעלי חיים, אבל הרמב״ם מוסיף עוד אפשרות אחרת, שמה שנאמר זה רק בבית המקדש, ורק בהר הבית, ששם נאמר, לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז לכן אומר, זה רק בהר הבית, ויכול להיות גם בכל העולם, אם נקבל את דעת אריסטו. עכשיו, הרב כאן עושה חיבור. מה הוא אומר? ותהיה הארץ כולה מלאה דעת השם, הר הקודש. באמת. כן. כן, נכון, נכון, אז זה באמת יתוקן. כלומר, שהר הקודש הולך ומתפשט על כל המציאות. מה? יכול להיות שלא יהיו נמרים, אבל לא שהנמר ישנה את אופיו. כן? ומי לא... מה? כן, בינתיים אנחנו רק מאלפים אותם, אבל יימצאו דרכים להעלות את בעלי החיים. בינתיים לא מצאנו. יכול להיות, יכול להיות שיהיה כל מיני דברים, פיתוח גנטי, לא יודע מה, כן? ומי לא יבין שבעת המאושרה היא שהעיירים בליל חמיץ יוכלו, אשר זורה ברחת ובמזרה? כן, זה פשוט לא יומן. אתה נותן לחמור לאכול, אבל קמח מנופה. מנופה, מה למישהו מי אתה מנפה? לבני אדם. אבל יבוא יום שאתה תיתן מאכל אנושי לבעלי החיים, כן? בליל שעיירים, מה?
גם מאוסר.
מאוסר, הכל, אני יודע. ובאיזה השגחה, לא סתם. כן, שעייר, כי הוא, אתה תראה שהעייר לא ירצה לאכול סתם, יגיד איזה הכשר זה, כן? שעיירים בליל חמיץ יאכלו אשר זורה ברחת ובמזרה. מפני שכל כך ירומם אותם האדם ויפנק תכונתם ושאר רוחם, אי אפשר להעלות על הדעת שיקח האדם את בניו ברוח, אשר יתפכם וירבה אותם להיטיב ולהשכיל, ויזבח אותם באכזריות חמה. זאת אומרת, יבוא יום שאתה, כמו שאתה לא שוחט ילדים, אתה לא תשחט, בעלי חיים. פשוט, הם הרי הילדים שלך. זאת אומרת, הבעלי חיים יעלו למדרגה קרובה של, אל האדם, כמו שאתה לא שוחט אדם, אתה לא שוחט כבש. על כן, העמיקה התורה בתנאי הקורבנות לרצונכם תזבחו, להורות על מעלת התרבות שבתקופת הקורבנות. על כן, ייחסה התורה הקורבנות לצפון, איפה שוחטים קודשי קודשים? בצפון. הצד המיוחס במורשה להאומה לחסרון ההשלמה. עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסובבת. להורות שמצד החיסרון האנושי יש מקום לקורבנות כדברנו. כל זמן שלתשמישי חול ינעמו לו בשר החי. ועוד במועד יותר מאוחר כפי ערך ההגבלה הראויה לשמירה הבטוחה של שלמות המוסרית. ובוודאי יקרים הרבה פרי המוסר העליון, מה? יקדים, סליחה. הרבה פרי המוסר העליון להיגמר אצל ישראל. כלומר, ודאי שהיהודים יהיו הראשונים להבין את הדברים האלה. ועוד יהיו נוהגים הקורבנות עולותיהם וזבחיהם לרצון המצרי, כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים. כלומר, אם היה רק ישראל בעולם, אז הייתה כבר מבטל את הקורבנות. אבל כיוון שהגויים עוד לא הגיעו למדרגה הזאת, וביתי ותפילה יקרא לכל העמים, עדיין עולותיהם וזבחיהם. והתעודה האחרונה תהיה כי הר השם יהיה הר המוריה לצאת ממנו אורה ואוריה לעולם, ובית תפילה במקום בית זבח. אמנם, כן, בבקשה. אתה רואה את השמש עולה ממזרח, עולה דרומה ושוקעת במערב. צד צפון לא מגיע. אז העולם לאכסדרה הוא דומה, מקום פרוץ. אומרת הגמרא, למה? כדי שמי שיאמר שהוא אלוה, יגידו לו בסדר, תשלים את הצד הזה. זאת אומרת, הצפון מורה על חסרון השלמות של העולם. ולכן שם שוחטים קודשי קודשים. אומנה, מה? מה? הדרום מה? הדרום עוד איך שמגיע. בצהריים השמש בדרום. לכן זה נקרא דר רום, שהשמש נמצאת למעלה. אמנם, כל זמן שמעמד המוסרי מכל צדדה בין מצד חלישות החומר האנושי שבה, גם כן מסיבת החולשה המוסרית של אבונותינו ואבונותינו, בין מצד החלישות המוסרית עוד האדם ראוי להתאפל באכילת בשר בעלי חיים. כמה מגונה הוא, אם יהיה שולחנו מלא ושולחן רבו רקם, כלומר, אם אתה שם בשר על השולחן של חול, קל וחומר, אתה צריך לשים על השולחן של הקדוש ברוך הוא. אם לצרכיו הבהמיים יזבח את הבעלי חיים ולהוראת ההכרה הפנימית של הכרת טובה לחסד אל, תנוח נפשו גם בלא העלת קורבן לפניו מבחיר רצונו ובקרו. על כן, תלויה היא התרבות האנושית מאוד, בעת ההצלחה הממוצעת שבהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם, יביעו מעומק נפשם ההודעה העמוקה יותר מרושמת כפי טבעו של אדם ורגשו, ולהורות גם כן שהרבה יותר מרגשו ראוי לכבד ולהודות לאדון הכל. אדון כל, החונן טוב החסד, עד אשר תתעלה האנושות כולה, להינזר מכל בשר חי, כי לא תהיה צריכה לו מצד תגבורת הכוחות טבעיים, שיבואו מברכות הטבע ותכונות הנפשות הטובות וחזקות במוסרן הנעלה, אז יהיו כל הקורבנות בטלים מכל החי, חוץ מקורבן תודה בלחמה. ותערב לשם רק מנחה, שנאמר ונפש כי תקריב קורבן, מנחה לשם. זו באה בהסכמת הנפש האנושית הטהורה. זהו.